הנושא של המאמר הזה או השיעור הזה זה עניין להבין את כל הנושא הזה שנקרא תשובה בצורה מעמיקה יותר, מבחינה פנימית יותר, רוחנית יותר, גם במעגל האישי, כשאנחנו מדברים על תשובה למה הכוונה, אבל גם במעגל הלאומי וגם במעגל הכלל אנושי. מה זה העניין הזה של תשובה? בואו נראה את הדברים בתוך הכתובים. הרב כותב, התשובה היא שיבה אל המקוריות, אל הראשית, לחבר את כל ענפי החיים אל השורש אשר משם הם יוצאים. הציור, על מנת להמחיש לנו את הרעיון, העולם, האדם, התורה, כל דבר משול לעץ. עץ, אם מתבוננים בעץ, יש בו שני מימדים. מימד אחד זה מימד שהוא על פני האדמה, תורה ענפים, תורה עלים, תורה פירות, תורה תגזע, אבל מימד שני בעץ הוא מתחת לאדמה, הוא השורשים, לא רואים אותו. האמת שהעץ מתחיל מלמטה, הוא מתחיל לצמוח מהשורשים, מהזרע שבתוך האדמה, מכאן הולך וצומח העץ. המבנה הזה של כי האדם עץ השדה, עץ חיים מן המחזיקים, אבל נאמר על התורה, עץ, מבחינת עץ, כן? המבנה הזה בא לומר אותנו שיש כאן שני מימדים, גם באדם, גם בעולם, גם בתורה. המימד האחד זה המימד הגלוי. הגלוי זה הענפים, מה שאתה רואה, בעיניים, שומע באוזניים, חולה. אבל המימד השני הוא מימד נסתר, הוא לא נראה לעיניים, הוא קיים, הוא נסתר, הוא מתחת לאדמה. לא רואים אותו, אבל הוא קיים הדבר הזה. או לבטא את זה בצורה יותר פשוטה, סוף מעשה במחשבה תחילה. המעשה זה דבר שהוא ניכר לעיניים. המחשבה מסתתרת. אתה לא רואה אותה. אם אתה מעמיק, אתה יכול להבין מה מסתתר מעבר למעשה, נאמר. אבל באופן פשוט, אדם רואה את המעשים, אבל את המחשבות הוא לא רואה, הן קיימות, אבל הן מסתתרות מנגד עיני הבשר שלנו, כן. אותו דבר גם העץ, אותו דבר גם האדם, יש לו נשמה. נשמה זה דבר נסתר, לא רואים אותו. הגוף זה דבר גלוי. יש חיבור בין הנשמה ובין הגוף. אתה גם מדבר על החיבור הזה. אותו דבר גם בתורה, אתה קורא את האותיות בתורה, כולם קוראים את האותיות בתורה. אבל כל בר דעת מבין שמעבר לאותיות האלה יש רצונות, מחשבות, אידאות וכל מיני דברים שהם מסתתרים בתוך האותיות האלה. למרות שמבט ראשון אתה לא ראה אותם. אבל כמה שאתה מעמיק יותר, הפוך בה והפוך בה והפוך בה, בכולה בה אתה פתאום רואה, וואי וואי, כמה דברים מסתתרים מעבר לאותיות האלה. זה מובן הרעיון הזה. אם כן, הציור הזה של ענפים, שזה הדברים הנגלים, והשורשים שהם הדברים הנסתרים, זה המחשבות, הרצונות, הציור הזה, המבנה הזה, הוא חשוב בשביל להבין את עניין התשובה. יש חיבור, יש קשר בין השורשים ובין הענפים, בין המחשבה ובין המעשה, בין הפנימיות ובין החיצוניות, בין הנשמה ובין הגוף. על זה מה שהרב אומר כאן, הוא כותב כאן, יש לחבר את השורשים אל הענפים, או את הענפים אל השורשים, צריך לחבר אותם. חבר שמיים וארץ. בראשית ברא אלוקים את מה? את השמיים ועוד מה? ואת הארץ. השמיים זה הצד הרוחני, הארץ זה הארציות, הדבר המוחשי, הדבר הגשמי. כל העניין שלנו לחבר שמיים וארץ. איך נאמר סולם יעקב? כן? ראשו בשמיים, רגליו מוצבות ארצה, ומלאכים עולים ויורדים בו. דיינו, יש הסולם מחבר, הוא מחבר בין שמיים לארץ, ואנחנו כל הזמן עולים ויורדים בו בסולם הזה של החיבור בין שמיים לארץ. זה מובן הרעיון הזה. זה מה שהרב כותב כאן בתמצית. בוא נראה את זה בתוכו. התשובה היא שיבה אל המקוריות, לצד הפנימי, הצד הנסתר, הצד האלוקי, הצד המחשבתי, אל הראשית, לדבר הבראשיתי, לחבר את כל ענפי החיים שהם נגלים אל השורש אשר משם הם יוצאים. זאת תהיה התשובה. תפתחו בבקשה בספר בדף קוף קף דלד ואורות תשובה תתוו יוד סעיף יוד. כאן הוא מרחיב את הרעיון הזה של החיבור הזה אל השורש, אל המקור, אל הצד הנשמתי. כן. נקרא ביחד. כששוכחים את מהות הנשמה העצמית, הנשמה זה הצד הפנימי שלנו, הצד האלוקי שבנו, ויפח באפיו נשמת חיים. בעיקרון, אומר, חז"ל מדברים הרבה מאוד על המבנה הפנימי של האדם. איך הוא בנוי? הוא בנוי, אומרים, מנשמה, רוח ונפש. ככה יש בספרים, נפש החיים וספרים אחרים מדברים על זה. יש נשמה, זה הצד העליון, הצד הנסתר יותר, הרוח זה הצד המחבר, והנפש זה הצד הגופני, הצד המוחשי, המדרגה יותר נמוכה. כן, יש שלושת המדרגות האלה, יש מדרגות מעל זה. היה, יחידה, אבל זה דברים נסתרים. בכל, הנשמה שקיימת בכל אדם ואדם, נשמה טהורה שנתת בי. בכל אחד מאיתנו יש נשמה טהורה, אני בדקתי. הנשמה הזאת היא נצחית, היא אלוקית. אלוקים נתן לנו את הנשמה. הגוף שייך לנפש. הנשמה זה החלק האלוקי. הרוח היא המחברת בין הצד הנשמתי, שהוא בלתי משתנה, הוא כל הזמן כמו העניין האלוקי, הוא לא משתנה. ככה גם הנשמה שלנו היא אלוקית, היא נצחית. היא ניצוץ מהנשמה הגדולה כמובן. והגוף זה הדבר הנראה לנגד העיניים, המצבי רוח למיניהם שאנחנו נמצאים בהם. זה שייך לנפש שלנו. כל אחד יש לו את הדברים האלה, הצד הנשמתי והצד הגדולה. זה מה שהרב אומר כאן. ששוכחים את מהות הנשמה העצמית. שאדם נמצא רק בחיצוניות, רק בגוף, רק ב... איך אומרים? עושה רושם, רק בצד ההופעה החיצונית. כשהוא שוכח את המהות שלו כאדם, או את הנשמה שלו כאדם, את המייחד אותו כבן אדם. כששוכחים את מהות הנשמה העצמית, כשמסיחים דעה מלהסתכל בתוכיות החיים, בחיים הפנימיים של עצמו, אדם חי רק לעשות רושם, מה שנקרא, הוא לא מתבונן פנימה לתוך החיים שלו, הכל נעשה מעורבב ומסופק. הכל ממש. מה יגידו? מה הוא יגיד? איך הוא יגיד? ואתה בעצמך, זה לא אתה. אתה כבר משחק אותה. יש כאלה שמשחקים אותה. למה? הם ניתקו את מבחינתם, את התחושה הפנימית שלהם, את החיבור אל הצד הנשמתי שבהם, הכל מסופק. והתשובה הראשית, אומר כאן הרב, שהיא מהירה את המחשקים מיד, היא שישוב האדם אל עצמו. אל עצמו אין הכוונה לאדם שקוראים לו מוישה או יצחק, שיחזור אל מוישה ויצחק באופן פרטי. אל עצמו, אל המהות שלו. אתה אדם, מה זה אדם? אדם זה אדם טוב. הרי האלוקים נתן לנו נשמה טובה, תורה, נשמה תורה שנתת בי. אז כשאדם שוכח שהוא בן אדם, הוא מתנהג לא כמו בן אדם, הכל נעשה מעורבב. לכן התשובה הראשית, לחזור אל המהות, אל הבראשית, אל מי אתה? אתה אדם, ומה שמאפיין, מייחד את האדם, נשמה טובה. תחזור אל הנשמה הטובה שלך, אל שורש נשמתו, דהיינו אל הרצון הטוב האלוקי, שהוא הדבר שמחיה את הכל ומאפיין את הכל. כן, בבקשה.
רק יהודים?
גם לא יהודים. תכף נראה, הוא מדבר כאן. לא רק יהודים, כל העולם. כל העולם, גם מי שלא יהודי. כל מה שנברא בעולם, צריך לומר, לא סתם נברא, אני בדקתי את זה. מהעלים, בחיידקים, מהמקרו, בקוסמוס, כוכבים, מזלות, גלקסיות, כל הדברים האלה, ועד האטומים והמולקולות, ולא נדבר בעלי חיים והצמחים והאבנים. למה זה לא נברא סתם? לנו כבני אדם, הדמיון שלנו אומר, זה סתם, זה מיותר, זה לא שווה, ככה. מחלקים את העולם, כן. אבל מצד האמת זה לא נכון. העולם כולו, לפי חז"ל, הוא משול לאדם אחד. יש ביטוי בחז"ל. העולם הוא אדם גדול. והאדם הוא עולם קטן. ביטוי כזה. מה הכוונה? הכוונה שכמו שהאדם, כאדם, כל תא בגוף האדם יש לו תפקיד. אין תא בלי תפקיד בגוף האדם, אחרת הוא לא היה. וכל המערכת הזאת שנקראת אדם זה מערכת אחת, הוויה אחת, מציאות אחת שמתחלקת להמון המון המון פרטים, כוחות, תאים, איברים וכל זה, אבל כל זה זה הוויה אחת. אותו דבר כל הבריאה כולה, האדם גדול. אין לך דבר בעולם שקיים שהוא סתם כך. אלא כל דבר יש לו תפקיד בעולם. אין דבר בלי תפקיד. אתה שואל אותי מי שלא יהודי יש לו תפקיד? ודאי שיש לו תפקיד. כל אחד יש לו את התפקיד שלו. למשל, היפנים יש תפקיד. מה התפקיד של היפנים בעולם? מכוניות. טוב, אני פעם עברתי ברחוב, ספרתי כמה מכוניות יפניות יש וכמה מתוצרת אחרת. הייתי המום. כמעט רוב המכוניות הן יפניות. בקיצור, האלוקים סידר ליפנים, איך אומרים, תפקיד בעולם. מה התפקיד שלהם? לייצר סוברו. סליחה, איך קוראים לזה? טויוטה, מיצ'וביצ'י, צ'וביצ'י, כל העולם. תפקיד חשוב? תפקיד חשוב. כל העם יש לו את התפקיד שלו. גם לעם ישראל יש תפקיד. תפקיד של עם ישראל להביא אור לעולם. להביא טוב לעולם. זה אברהם אבינו, אב המון גויים כזה. אנחנו, הילדים של אברהם אבינו. אנחנו באים להיטיב לעולם. נברכו בך כל משפחות האדמה. יהיה ברכה וכזה. דוגמה. לשאלתך, כל דבר בעולם יש לו תפקיד. גם להם יש תפקיד. אני בדקתי את זה באינטרנט. גם להם, גם לבני דודים שלנו ולכל אחד ואחד. לכן בצלם אלוקים עשה את האדם, צריך לכבד כל אדם. יש נכון מדרגות בעניין הזה, אבל כל דבר צריך. אתה לא תכרות אצבע בגלל שזה פחות מהראש. גם לאצבע יש תפקיד, נכון? בגוף האדם. לכן לא צריך לזלזל באף אדם. כל דבר ודבר יש לו תפקיד, עד רבה. אם האדם מזלזל, אפילו בעלי חיים, הוא כבר מראה על חיסרון גדול מצד המזלזל, כמובן. הרי כתוב, אוהב את הבריאות. בריאות זה כל הבריאות כולם. הם בריאותיו של הקדוש ברוך הוא. מי שאוהב את הבריאות, אוהב את הבורא. זה מובן. כן, זה קשור אחד בשני. נכון, זה לא רגיל, לפעמים אנשים... לצערנו לא מבינים את זה, והם שונאים את זה, ולא מספטים את האהוב. אבל זה לא נכון, זה לא דבר אמיתי. הם מתרחקים מעצמנו בעצם. הרב כותב על זה בהמשך את הנקודה. תשובה אם כן זה לשוב אל מי? אל עצמנו, קודם כל. אל עצמנו זה אל נשמתנו. אל נשמתנו זה אל מהותנו. כל אחד צריך להיות למה שהוא נולד. הוא נולד להיות בן אדם, שיהיה בן אדם. הוא נולד עם נשמה טובה, תן לנשמה הזאת להתגלות, להופיע, להעיר בעולם. שהתשובה הראשית היא מהירה את כל המחשכים מיד, שישוב האדם אל עצמו, אל שורש נשמתו, ומיד ישוב אל האלוקים. קודם כל תשוב אל עצמך, מתוך שאתה שב אל עצמך, אתה מתקרב לאלוקים, אתה שב לאלוקים. אל נשמת כל הנשמות, אלוקים מקורו, כל הנשמות מקורם באלוקים. אתה שב אל עצמך, אתה מתחבר אל המקור. וילך ויצעד הלאה, מעלה, מעלה, בקדושה ובטהרה. לגבי שאלתך, עדי, ודבר זה נוהג בין באיש יחידי, תקרא. איפה אתה? תעבור דף, קוף קף דלת. קוף קף דלת. בין בעם שלם, לא רק כפרט, עם שלם יכול להתרחק מהעצמיות שלו, מהמייחד אותו, את המאפיין אותו. בין בכל האנושיות כולה, כמו בימי המבול. המבול, בתקופת המבול, האנושיות התרחקה מהמהות שלה. היו אנשים רעים, אנשים לא מוסריים, חמאס ורצח, מזימה, משפחות דמים, כל זה. אז מה בא? בא המבול על האנושיות. אז יש התרחקות לא רק ברמה הפרטית, הלאומית, אלא גם הכלל אנושית שיכולה להתרחק מעצמה. ואין בתיקון כל ההוויה כולה, שכלכולה באה תמיד ממה שהיא שוכחת את עצמה. היא שוכחת את עצמה, ולכן הבלבול הגדול. כשאדם שוכח את עצמו, הוא מבולבל. כמו שאומרים, אדם שלא ידע מה הוא עושה כאן בעולם, הוא מבולבל. כן, בבקשה, כן. זה מה שנקרא תשובה. תשובה, יש זמנים לתשובה. עשרת ימי תשובה, חודש אלול, במעגל השנה, ולא רק במעגל השנה, גם במעגל היום, כל אדם ואדם, איך אומר בעל מסילת ישרים, אדם צריך לייחד זמן לעצמו, את כמה דקות אפילו, לא משנה. לא לשכוח, במרוץ החיים, שלפעמים הוא מרוץ כזה, שאתה ממש שוכח מי אתה ומה אתה, אתה יודע מה אתה עושה כאן בכלל, בעולם הזה. אדם צריך לעשות רגע את נחתה כזו, ובאמת להתבונן ולהגיד, מי אני, מה אני עושה כאן? ולחפש את השורש של מה שהוא עושה כאן. כן? לכן גם יש יום השבת, שבת זה גם מלשון שב, שבת זה גם השורש המילה שב. בשבת אתה מתבונן, אתה שב, אתה רואה בעצם, קראת על השבת עונג, רגע, 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 רק נולדתי לאיזה מירוץ אחרי כל מיני חומרניות או תאוות או דברים כאלה, פוס, רגע, אתה שב אל עצמך כל יום, במעגל השנה, זה בדיוק הימים האלה, של ימי אילול, ראש השנה, יום כיפור, עשרת ימי תשובה, אלה הימים של חשבון הנפש, שהמטרה של חשבון הנפש לשוב אל עצמנו, זה הכל. כמו שאני אומר לתלמידים שבאים למכון מאיר, המטרה שלך צריכה להיות לשוב אל עצמך. מה זה לשוב אל עצמך? להיות בן אדם טוב, זה הכל. מה? זה הכל, לשוב אל עצמך, כן. כי כשאתה אדם רע, אתה לא אתה. אתה משהו אחר. זה מובן הדבר. ולכן יש גם את החסד שהשם עשה איתנו. את האופציה הזאת, את האפשרות הזאת, לא להתרחק יותר מדי מעצמנו, כן? תמיד אפשר לשוב. אבל נראה את זה בהמשך, אומר, זה לא רק כמו שאמרנו רק ליהודים, זה גם לכל האנושות כולה, לכל אדם ואדם, לכל מה שקיים בעולם. ודבר זה נוהג בין באיש יחידי, בין בעם שלם, בין בכל האנושיות, בין בתיקון כל ההוויה כולה, שכלכולה באה תמיד ממה שהיא שוכחת את עצמה. הוא אומר כאן הרב הערה חשובה, ואם תאמר שהיא חפצה לשוב אל השם, זאת אומרת, אני רוצה לחזור בתשובה, אבל מה זה התשובה בשבילך? לחכות מישהו, לעשות הצגה, יש דבר תופעה כזו, כל אחד מאיתנו. אבל אתה לא שב אל עצמך, אתה מסתכל עליו, הוא אומר, מה, הוא עושה ככה, אני גם אעשה ככה. כל הזה תשובה של רמייה, כי אתה לא שב לעצמך. אתה שב אל המוסכמות, אל מה שיגידו, דברים כאלה. ואם תאמר שהיא חפצה לשוב אל השם, ואת עצמה היא אינה מכוננת לקבץ את נידחיה, הרי תשובה של רמייה. יש, נקרא תשובה של רמייה. איך אומרים? משחק אותה. נקרא, הוא חצוי, הוא חי בעולם כפול. כלפי חוץ הוא נראה ככה, אבל בפנים הוא לגמרי אחר. והתשובה היא לחבר את החיים, את החיצוניות עם הפנימיות. אם מדבר על אדם טוב, אתה לא יכול להיות בפנימיותך בעל מחשבות רעות, וכלפי חוץ אתה משחק אותה בצורה אחרת. להיות מה שנקרא צבוע בלשון שלנו. זה לא יכול להיות. זה נקרא תשובה של רמייה. ואדם שהוא בתשובה של רמייה, שתישא על ידי זה את שם השם לשווא. אתן לכם דוגמה. פעם, לפני שנים, באתי לקופת חולים. נשארתי כמו כולם בתור יפה לפני הרופא, תור ארוך של אנשים. פתאום בא איזה בחור שכחד, בעל תשובה. רואים עליו שהוא בעל תשובה. רץ, 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 הופ, עומד בראש התור. מסיגריה, מעשן, לא מפסיק לה, אז אפשר עוד לעשן, לפני הרבה שנים, גם בקופת חולים. משן כמו קיטור. היי, היי, מה? כל הבטור, החבר'ה אומרים בטור. עזבו אותי, אני בעל תשובה, אני. יש לו פריבילגיות. ביישתי. יכול לקרוא דבר כזה? הוא בעל תשובה. או שבא מחור צ'יק, אפילו במכון נר לצערי הרבה פעמים, הביתה, מטיל טרור במשפחה, אני בעל תשובה, יאללה, תעשו את זה, תעשו את זה, רגע, כל המשפחה המומה, מה קרה לו? חזר בתשובה, מטיל טרור. זה נקרא תשובה של רמייה, משחק אותה, הוא גאוותן, כל זה, אתה רוצה לעשות תשובה, תהיה ענוונתה. אחד מהם זה אני, דרך אגב. אני נוהג לספר, זכיתי להתקרב לתורה, ליהדות, דברים כאלה. אז בהתחלה הייתי מאוד, איך אומרים, התנפחתי, גאוותה. והייתי בא הביתה להוריי, זכרונה לברכה, והייתי עושה קידוש. אבל אני כמובן דבק באלוקים וכל זה, והייתי עושה קידוש בצעקות. ברוך! אתה, השם, אלוקינו, אמא שלי, השכנים, השכנים, תפסיק לצעוק, מה קרה? אני צריך לעשות להצגה שאני, אני, צדיק, נכון? פתאום היא אמרה לי, הייתה פיקחית מאוד, תראה, הסבא שלך היה רב, היה חשוב מאוד, אני לא הכרתי אותו. אני זוכר שהוא עשה קידוש בבית, אף פעם הוא לא צעק, תמיד הוא משגע, מה קרה לך? זה מובן התשובה של רמייה, אתה כאילו, אבל אתה עובד את עצמך, אתה רוצה לעשות רושם על מישהו, או משהו כזה, כן.
אבל אתה יכול לזהות, אני בטוח ש... בשלב הזה שלכאורה, התשובה של
רמייה,
אתה מאוד משוכנע בזה בהצגה הזאת.
נכון, אבל לאט לאט אתה מתחיל להבין, אתה עושה כאן איזה, עושה גאווה, בגאווה. אתה רוצה לעשות רושם על מישהו. הקדוש ברוך הוא גם שומע אותך כתב בשקט, בדקתי. יש לו מכשירי קליטה, כל כך רגישים. זה כאילו, כל המרים את קולו בתפילה, כן. כאילו חסר אמונה, הוא לא שומע אותי, אני צועק. אבל הם לומדים את זה, יש לך זמן, זה לא בא פתאום. בהתחלה זה ככה זה. חבר'ה שבעלי תשובה הם בהיי כזה. הם חושבים שיש להם מונופול על האמת, הכל בכיס שלהם. אף אחד לא יכתיב להם, אף אחד לא יגיד להם. עד שמישהו נותן להם זפטה בראש, אומר, חבר'ה, תירגעו, תירגעו, איפה? אני זוכר גם את החברים שלי בקיבוץ. כשבאתי בהתחלה התלהבתי, כמו כמה בחורים כאן מתלהבים. איזה התלהבות. באתי לחבר'ה, האמת, האור. אמרו, מה קרה לך? תגיד לי, איפה אתה? פלת על הראש? יאללה, תנמיך פרופיל. הם צדקו. מה אתה? אתה... בסך הכל אתה נשארת אותו דבר. זה שאתה צריך להתגאות ולהראות שאתה יותר מאחרים, יש לך את האמת ולהם אין את האמת, זה לא נכון, זה לא בריא, כל אחד יש לו את המדריגות שלו. זה מובן הדבר. כן.
לא להתגאות, אבל ללכת...
תהיה אמיתי, אבל בצינה.
יש
פעמים
שאתה צריך לדעת הדין.
מה? לא הבנתי.
יש פעמים שאתה צריך לדעת הדין.
כן, גם מידת הדין לא צריך להזדרן להשתמש בה. ודאי, מידת הדין צריכה להיות מתוך חסד, מתוך טוב, מתוך אהבה, מתוך זה. אתה לבדוק טוב טוב, לא כל אדם יכול לבדוק את נבחי ליבו, מה מסתתר מאחורי מידת הדין. לפעמים זה גאווה, דרך כלל כעס ודין וגאווה ודברים כאלה, זה הולך ביחד. אני צריך להיזהר, אדם צריך להיות קשוב מאוד לפנימיות שלו ולא לעשות רושם על אחרים, ולא אמיתי נאמר ככה. עד רבה, משה רבנו היה גדול מכולם, הוא היה ענב מכולם, ענב מכל אדם, הוא היה סבלן מאוד. רש"י אומר שהיה שפלן וסבלן, אתה לא, סבלנות גדולה מאוד אל הזולת, אל האנשים, מכל... וזה נקרא האדם, האדם נקרא בסבלנותו, בנבנתנותו, ולא בזה שיש לו מה שנקרא יחצנות. יחצנות זה יחסי ציבור, כאילו, נציג את זה. כן.
משהו שאני...
זה שהשלום
אומר
את היחצנות,
אז אני רוצה לשאול אותך, משהו שהוא אומר, אדם כשהוא מצליח בעצם לראות, כמו שאתה אומר, לראות את עצמו או לעבוד על המידות שלו, ובעצם על ידי המידות שהוא עובד עליהן, הוא פתאום קולה שיש סביבו, כן, אסביר את זה בצורה שזה יהיה מובן. כשאתה בא לבית וצועק, עכשיו אתה עושה, אתה באמת מתאמץ, אבל אתה לא עושה את זה נכון. אם אתה תדע לעשות את זה נכון, גם אנשים מהסביבה יראו איך אתה עושה את זה נכון. יעריכו את זה, ואתה תראה שבעצם מה שהוא מבקש ממך, זה בעצם יניב את השכר עוד פה. ואז אתה כאילו קולט שאתה חייב למישהו את מה שאתה למדת.
בוודאי, אתה רוצה לזכות אותו. אתה רוצה להיטיב איתו.
אתה רוצה...
אתה יודע, אם אין אני למילה, אבל כשאני לעצמי, מה אני...
בוודאי. אבל צריך...
כן, אבל השאלה איך עושים את זה. האם אתה בא אל מישהו ואתה בא ועושה עליו רושם, עושה עליו הצגות, הדברים כאלה, וזה לא דבר נפני, כל זה זה רק ליחידה, אז צריך לבדוק את זה, זה לא דבר פשוט. לפעמים זה לא רק מקרב, זה גם מרחיב. צריך להיזהר בדברים האלה. אדרבה, התפקיד שלנו בעולם לקדש שם שמיים. מה זה לקדש? לשמש דוגמה אישית, זה נקרא לקדש שם שמיים. מה זה לשמש דוגמה אישית? אומרים שדיבורו בנחת עם הבריות, מה זה בנחת? הוא לא גורם לאחרים להרגיד אותם, הוא בנחת מדבר איתם, בנחת לעשות להם נחת, איתים איתם, כן? לא להגיד כמה אני טוב, ותראו כמה אתם בחושך, ואני באור, וואי. הוא תכף יראה לך את האור. אני אומר, במיוחד בין הורים לילדים זה ככה, אני זוכר את זה על עצמי. דווקא בגלל שאני, איך אומרים, פניתי הבנתי שאני בעצם סך הכל צריך לכבד את ההורים שלי. לא לגרור להם לא עוגמת נפש ולא צער ולא שום דבר. ומתייחס אליהם בכבוד. הם גם קיבלו אותי. אבל אם הייתי בא והייתי כופה את עצמי עליהם ומכתיב להם, אומר להם ככה וככה וככה, אולי הם אנשים טובים, לא אומרים לי לא, אבל זה היה להם משהו בלב.
אבל התורה שאתה מאמין בה, שהוא מכבד, למה אתה לא עושה? אם הם שואלים לך שאלות שלא מרחיקים אותם, אם אתה מכבד, אתה מראה שאתה מקיים,
נכון. קודם כל, לכבד את הזולת. מתוך כך הם גם יעריכו אותך. אבל לא להתגאות על הזולת. לא להגיד, אני הטוב ואתם פחות טוב, משהו כזה. טוב, בוא נחשוב, נחזור למאמר שלנו. עכשיו הרב מפרט את מה שאמרנו מקודם לגבי לשוב אל הנשמה. נשמתנו הלא תאורה היא. כשהוא אומר נשמתנו בלשון רבים, מתכוון לכל אחד ואחד מאיתנו. בלי יוצא מן הכלל. דתי, לא דתי, יהודי, לא יהודי, זה לא משנה. כל אדם יש לו נשמה תאורה. נשמתנו הלא תאורה היא. מדוע היא כל כך תאורה? כי המקור שלה מאלוקים. אנחנו לא יצרנו לעצמנו את הנשמה. כמו שנאמר, האדם הראשון, ויצר השם אלוקים את האדם אפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים. הכניס בכל אחד מאיתנו נשמה, נשמה אלוקית, נשמה טהורה, שנתת בי. כל בוקר אנחנו אומרים, אתה נתת בי. חלק אלוה ממעל הנשמה הזו. רבת חיים היא במקורה העליון. רבת אורה ורבת תפארת. במקור, השורש, שם הכל טוב. שם אין שינוי. שם הנשמה, כל מה נשמה. אבל גודלה ותפארתה, חוסנה והדרה של הנשמה הטובה שנתן הקדוש ברוך הוא בכל אחד מאיתנו, גלוי הוא בעולם הרוח העליון. איפה רואים את הנשמה הזו? בעולם הנשמות. אבל אנחנו לא חיים בעולם הנשמות, אנחנו חיים בעולם הזה, בעולם מורכב, בעולם לא פשוט. וכאשר התחילה הנשמה להתקשר בעולם של החיים המעשיים, דיינו בגוף וכל מה שאנחנו כאן פועלים בעולם הזה, ונתאגדה עם הגוף וכל כוחותיו, הנשמה מתחברת עם הגוף, נצטרפה עם דאגותיו ותרדותיו של הגוף, והסתפכה בסבכי מלחמת חייו הקשים, וחיים לא פשוטים. אדם נלחם ובעולם שלא כל כך אלמא דשיקרא לפעמים, עולם של שקרים ועולם מורכב ולא פשוט. אף כי בזה ורק בזה לא עלתה בידה להרשים את רשמי פעולותי הנשמה על עולם מגושם ומובלט, על עולם של חיים קשורים בתנאים של חיוניות ועוצמה מפעלית. נכון, עצם העובדה שהנשמה התחברה לעולם של עשייה, לעולם גופני, לעולם, כן, מצד אחד היא האור שלה, ההשפעה שלה נעלמה. ועד כדי כך שלפעמים אדם חי כל כולו חיים גופניים, והצד הנשמתי שלו מתחבא, מסתתר. אמרנו את המשל ליהלום שהוא מתכסה בבוץ. הוא נשאר יהלום. הוא נשאר יהלום. יהלום זה הנשמה שלנו. אבל הבוץ לפעמים כל כך גדול שאתה לא רואה את היהלום. למה? כי החיים זה כמו הבוץ. על פניו ככה זה נראה. חיי החומר, חיי הגוף, החיים של העולם הזה הם כל כך מורכבים. אתה לא רואה שום ניצות, שום אור, שום דבר. טוב, אדרבה, לפעמים אדם, מחשבות יוצא לב האדם, מחשבות, כל היום רק רע. רע, 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 רע. ההוא רע, זה רע, אתה רע, כולם רעים. יכול לקרות דבר כזה? אני קורא לזה, כמין צד בדיחות האומנם, אבל הוא נוסע על אופני רלי. יש אופניים כאלה, פירמה הכי טובה בעולם, רלי. מה הוא אומר כל היום? רע לי, רע לי, רע לי. רע לי. יכול לקרוא דבר כזה? איפה הנשמה? היא קיימת, אבל מסתתרת בתוך החיים המורכבים. אבל הלא ענפיה נתפשטו בהכרח, במורד כזה, ענפיה של אותה נשמה. עד שהסתגלה לאלה המפעלים בתוכן החיים המוגבל והגבלת בשר ודם. ומתוך כך קרו מאורותיה של הנשמה. אני לא רואה את אורות הנשמה. פשוט, בתוך השקיעה בחומריות, אחרי העולם הזה, בכל המצרים והתאבות וכל הדברים. והעם זים אורם של אותה נשמה, ומתוך המחשך הזה באים כל דרכי התהייה הרבים של החיים האנושיים, כל הבלבולים, כל הבעיות, כל הבלגן, הכל מדבר מתוך ההתרחקות מהשורש. אבל ההתרחקות היא מוכרחת, היא לא בחירית. ככה. תינוק שנולד, נשמע טובה, אבל בוכה. יד הוא בוכה. למה? הוא כאוכל, כל מיני דברים. אמנם איננו נקראים אל התשובה. ובת הכל יוצאת מהר חורם אחרת ואומרת, אוי להן לבריות מלבונה של תורה. הכוונה, תורה זה הנשמה שלנו. אוי להן לבריות שהם לא מתייחסים לנשמה, לתורה, הם לא יונקים מהתורה. יש צער, אוי, זה משון צער. והיא מכה גלים בלבבנו מזמן לזמן ובייחוד בימי התשובה, נרשמים אל ליבנו כעת לעשות להשם, וכבר הגיע הזמן לשוב בתשובה. השם יותר עשה לנו חסד. לפעמים זה בא מעצמך, מתוך הכרה, אתה בא, אתה אומר, אני רוצה לגלות את הנשמה שלי, אני רוצה להסיר את הקליפות, את הבוץ, את כל זה. לפעמים זה בא מתוך מצוקה גדולה. האדם מדרדר למקומות כאלה, שהוא אומר, זהו, יותר נמוך מזה אני לא יכול לרדת. מה הוא עושה? בשיא הירידה, מה מתחילה? העלייה, מתחילה העלייה. זאת אומרת, כל מיני, אבל יש זמנים של תיקון. התיקון זה כאמור, עוד פעם, לשוב אל הראשית, לשוב אל, אל הצד המהותי שלנו, שהוא הצד הנשמתי שלנו. לקשר את הענפים של החיים, לא לבטל אותם, לקשר אותם. אתה רוצה להתחבר לאלוקים עם החיים, כמו בשבת, קראת על השבת, עונג. ומה אתה מתענג? על אוכל, על שינה, על מנוחה. אתה מחבר את החיים למקורם. השבת זהו היום המעשי שבו הכל מתחבר. הגוף, הנפש, הנשמה, הכל במצב של התחברות. אבל השבת, יום שכולו שבת, כל אחד מאיתנו יכול לטעום את טעם השבת בכל רגע שהוא זוכה לה. החיבור הזה של החיים אל מקורם. דרך אגב, זה בניגוד לנצרות. הנצרות אומרת, הגוף, זה דבר תמה. אתה רוצה להיות קדוש? תהיה נזיר, אל תתחתן. למה? כי היצר, יצר המין של האדם, הוא הדבר היותר חזק שהשם נתן באדם את הכוחות האלה, וגם מובן גם מדוע הוא נתן את היצר. מדוע? כי הכוח הזה להמשיך את שרשרת הדורות, הוא כוח כל כך דוחף, כל כך קיים בצומח ובעל חי, ובוודאי גם באדם. אז באה הנצרות אומרת, אתה רוצה להיות קדוש? תתרחק מהתאווה הזאת. וגם עד כדי כך שלא תתחתן. זאת אומרת, לא לקדש את החיים, אלא מה? לנתק את החיים, את ההוויה שאתה חי. להתנתק מהחיים. לכן כשאדם מתחתן הוא מקדש את אשתו. מה זה מתחבר אל אשתו? הוא מבדיל אותה מצד אחד, מצד אחד הוא מתחבר. אנחנו מקדשים את החומר, אנחנו לא מתנתקים מן החומר, נותנים את הערך האמיתי לגוף, לחומר, לחיים. לכן למדנו את העניין של הספורט, כמה הרב אומר שחשוב לעשות ספורט, נפש בריאה וגוף בריא, בוודאי ובוודאי. לא לנטרל את הגוף, לרומם את הגוף, לחבר את הגוף, לקשר את הענפים של החיים המתגלים בכל העלילות, בכל המפעלים, בכל התכונות, בכל המידות אשר לנו אל מקור שורשם. ומהו מקור שורשם? רצון של הבורא, שהוא מתגלה בנשמתנו, הוא נמצא בנשמתנו. כולנו שייכים לבורא. אל תארתה של הנשמה, אל ראשית הווייתה, אל הצילות כבודה ומקור אור חייה, שובה ישראל עד השם אלוקיך. עד לכאן ברמה הפרטית והעקרונית, מה זה תשובה? תשובה זה לשוב אל נשמתנו, מתוך כך אל רצון האלוקים, להתחבר, להתקרב לאלוקים. עכשיו הוא עובר מהמעגל הפרטי אל המעגל הלאומי. בוא נראה איך הוא עובר. כמקרה הנשמה בגוף האיש היחידי, ככה הוא מקרה הרוח המחולל תנועה בקרב עם שלם. כן, איך הדבר הזה נוגע לעם שלנו? עם ישראל היה בגלות 2,000 שנה. 2,000 שנה היינו בחושך מבחינה לאומית. לא הייתה לנו מדינה, לא היה לנו ארץ, היינו מדוקאים, רמסו אותנו, רצחו אותנו, מה לא עשו לנו בגלות? לא היינו אנחנו. אנחנו צריכים לשוב אל עצמנו. התהליך הזה של השיבה אל עצמנו הוא דומה לשיבה של הפרט אל עצמו. בשלב הראשון של השיבה אל עצמנו, אנחנו הלכנו לבנות מולדת. מה זה המולדת שלנו? מדינת ישראל. נכון או לא? מה אתם מסתכלים עליי? נכון או לא? ארץ ישראל. זאת המולדת. הלכנו להקים מדינה. אבל בשביל להקים מדינה, צריך לשקוע בחומר. אין ברירה. אתה צריך לסלול כבישים, לעשות כלכלה, לבנות הרים, להקים צבא, להילחם על קיומך, לדאוג לביטחון. כל הדברים האלה, לשקיע בה, והענפים. אתה כמו אדם באופן פרטי, שהוא מתבגר, הוא צריך לפרנס את משפחתו, אין לו ברירה. הוא צריך להיות שקוע בחומר. ככה האומה, בשלב הראשון של בניין מדינת ישראל, כולל היום דרך אגב, הנושאים שעומדים על סדר היום הציבורי, הלאומי שלנו, הם שני דברים עיקריים, כלכלה וביטחון. אלה הם הדברים. וכלכלה וביטחון זה לא בדיוק הרוח, נאמר ככה. אדרבה, אנשים שקועים לפעמים עד צוואר בעניינים קיומיים, כלכליים וכל הדברים האלה. אבל בשלב הראשון של הקמת מדינת ישראל, הענפים כאילו התחקו מהשורש. או במילים אחרות, בשביל מה הקמנו מדינה? מה המטרה של הקמת המדינה? אדם שהוא עסוק בחומרניות, אין לו זמן לחשוב בשביל מה. כמו שיש שתי שאלות בחיים. השאלה הראשונה שאדם שואל בחיים שלו, של עצמו, זה ממה לחיות? פרנסה, משפחה, בית, בריאות. זה הדבר, השאלה הראשונית, ממה לחיות? אבל מגיע הרגע, לא כל אחד זוכה, ושואל את השאלה, לא ממה לחיות, אלא בשביל מה לחיות? יש לו כבר הכל, לא חסר לו שום דבר. יש לו בית, יש לו מכונית, יש לו אישה, יש לו ילדים, יש לו הכל, ולא טוב. למה? הוא לא מחבר את הענפים אל השורש, אל הצד המהותי, כן? אדרבה, לפעמים אדם שהוא בשקוע בשפע, בחומרניות, בדברים מהסוג הזה, הוא עצוב. הכל יש לו ואין לו בעצם שום דבר. כן. לא, לא כולם מרגישים את זה. כן, בסדר, זה התפקיד שלהם. התפקיד שלהם בעולם זה לעסוק בבניין, פועלי בניין. פועל בניין לא שואל את עצמו בשביל מה אני פועל, בונה את הבניין, כי הוא רוצה פרנסה. כן. היזם, הוא אומר, אני יודע בשביל מה אני בונה את הבניין. אם זה בניין מגורים, או בניין בתעשייה, או בניין ישיבה, או דברים כאלה. גם ככה לגבי המדינה. יש שלב של היזמות. היזמות של מי שבנה את המדינה, זה עוד לפני התנועה הציונית. למה? התנועה הציונית היא חרתה על דגלה, בצדק. צריך להקים בית לאומי, בית, זאת אומרת, מדינית, משון מדינה, כן. צריך להקים מדינה לעם היהודי. זהו, נמאס לנו מהגלות. רוצים להקים בית. אבל לפני התנועה הציונית, שבאה היא תנועה מדינית שבאה להקים בית, או כאלה מקלט לעם היהודי מהצרות שלו. היו חכמים גדולים, מאברהם אבינו ועד הדור הזה, שאמרו, בשביל מה כל הבית הזה? כי ביתי בתפילה יקרה לכל העמים. הרי אנחנו מבנים בית לא רק בשביל עצמנו, להביא אור לעולם, כי מציון שזה תורה, ודבר השם ירושלים, ובית המקדש, וכל הדברים האלה. אז באמת, החכמים הראשונים, עוד לפני הקמת הציונות, למשל, הרב צבי קלישר, הרב יהודה אלקלעי, ואלה שהיו, התחילו לעורר את ההמונים, אנה, תעלו לארץ ישראל בשביל להתיישב, לא בשביל למות שם, אלא בשביל להתיישב שם. הם חרטו על דגלם דגל ציון, חובבי ציון, כן, מבחינת ציון, מבחינת לבנות את בית המקדש. ועליהם חלומות, שכאן יהיה מדינה, בית מקדש, ועירת שמיים, ותורה, כל הדברים האלה. אבל, איך אומרים, במרוץ השליחים ההיסטורי, לקחו את המקל, מאותם חובבי ציון וגדולי ישראל שהם הגו את הרעיון של מדינת הקודש, כן? והקימו את הבית, והם לא זכו, אלא זכתה התנועה הציונית למה שהיא זכתה, והקימה את הבית הלאומי. האם החלום הראשוני של היזם הלך לאיבוד? לא. כרגע אנחנו בשלב הבנייה של ארץ ישראל, עם כל הירידה וכל החומרניות וכל המשברים המוסריים, הערכיים, וכל זה שאנחנו חשים אותם ועדים בהם. כל מי ששקוע בחומרניות, גם אנחנו שקועים בחומרניות. אבל הרעיון, סוף מעשה במחשבה תחילה, אותו רעיון של הקמת מדינה לתפארת מבחינת אור לגויים, מבחינת להביא שפע לעולם כולו, מבחינה רוחנית, מבחינה מוסרית, מבחינה ערכית, אותו רעיון לא הלך לאיבוד. זה שאנחנו יושבים היום כאן במכון מיר זה לא במקרה. למה? כי הדור שלנו נמצא בדיוק בחיפוש לא רק ממה לחיות, אלא מה התכלית של המדינה, או שלי נאמר, זה לא משנה. האם באתי רק לאכול ולסבוע ולשתות וזה ותו לא, זה הכל. או יש דבר יותר עמוק. מה יותר עמוק? הנשמה. זה הרעיון שהוא אומר גם מבחינה לאומית. בוא נראה כמה שנספיק בתוך הדברים. ותנועתנו הקדושה, הוא קורא לתנועה הציונית, תנועה הקדושה, תנועתה של התחייה הלאומית ושיבת ציון, ראו עינינו כי היא נאצלה מראש מקדם ממקור הקודש. דיין מאותם חכמים שהיו עוד טרומה התנועה הציונית, מתוך השקיקה האלוקית אשר היא מפעמת בכנסת ישראל, האומר בלי ערף, נחשפה וגם קלטה נפשי לחצרות השם, ליבי ובשרי ירננו אל כל חי. כן, פסוק בתהילים. הצעדים הראשונים אשר נתגלו בלדתה של תנועת הקודש, תנועת התחייה הלאומית, כאשר יצאו מידי מחוללי הראשונים, אותם גדולי חכמי ישראל שהזכרנו את שמם, הלא כולם היו ספוגים טל קודש, מאוויים נאצלים, חזיונו של הלוי, הכוונה היא רבי יהודה הלוי, כן? שהוא בכוזרי כבר חזה את זה. הלא היה מלא צמאון נפשי עמוק לחזות בנועם השם, בהיכל קודשו, דהיינו בארץ ישראל, ארמון על מכונו, ושרי קודש מהללים והדרת קודש בזיו תפארתה. תחיית הנשמה הישראלית בכל מלואה, בכל זיו קודשה, זהו עומר סלע, זהו העניין. התחייה הלאומית היא לא רק תחייה פיזית של עם ישראל, אלא גם תחייה נשמתית של עם ישראל. למרות שיש כאן ירידה, התרחקות מהענפים שמתרחקים מהשורש, אבל יחד עם זה יש גם שיבה אל השורש, אשר תכין את הרוח לאחל מפעלים בהגשמת יישוב ארץ ישראל, ותואר ותום נשקפו מכל המבטים אשר נתגלו לחיבת ציון במלוא היהדות. עד לכאן הכל טוב ויפה, זה היה השלב הראשון, שלב החזון נאמר, שלב המחשבות, התוכניות, שהגענו למימוש, לביצוע. אוהו, איזה ירידה. אמנם הנשמה האצילית הזאת נתקשרה בתקופת הימים עם מסכת עבודה של חיים מעשיים וחומריים, כמו היום, חיי ארץ ממשיים, עם כל מלחמותיהם, עם כל הצללים שבהם, עם כל המחשקים הפזורים במהלכים של מלחמת החיים הקשה, רבת המכשולים, ומתוך כך הוא עם אורה של אותו רעיון נפלא של תחיית העם היהודי בשתי הקומות שלו, גם הנשמתי וגם הפיזי. והיינו שקועים, וגם היום אנחנו שקועים עדיין באיזה מידה בצד הקיומי. ביטחון, כלכלה, זה הדבר הכי חשוב היום שעומד על סדר היום הלאומי שלנו. נכון שמתחילים לדבר על חינוך, אבל רק לדבר לאט לאט, גם בחינוך יהיה שינוי. וכעזיבה והדרה, ומתוך המיעוט הזה של זוהר האורה המקורית, באו דרכי תהייה רבים על חשבון הביצרון המעשי, ביצרון של התבצרות, בעולם של עשייה, והתכונה הקרקעית והפוליטית, לפשוש מהשאיפה הקדושה המקורית כדרות, ואיננו הולכים נתקלים בנתיבותיה חשוקי פנים ובעולי מחשבה. זהו הדור שלנו, שקוע בחומרניות, שקוע בכל... אבל מה? סוף מעשה במחשבה תחילה, אבל המחשבה לא הלכה לאיבוד. אני בקוצר הזמן לא יכול כרגע להמשיך את השיעור, אבל אני אגיד לכם את ה-happy end. מה יהיה בסוף? צד אחד תהיה לנו מדינה לתפארת, חזקה, כלכלית, ביטחונית, כל הבחינות, אבל נשמה גדולה, אור גדול, שפע גדול. והעם לא רק שהוא לא יתרחק, הענפים, אלא הענפים, ענפי המעשה, יתרחקו אל השורש, דיין אל הנשמה של העם היהודי, שתתגלה כאן, וגדול, מה שנקרא, בארץ ישראל, במהרה בימינו, אמן.